שיעור לכ"ג כסלו בשנה פשוטה. ביום הזה לומדים מעמוד 10 במילים ועד אמרינן באלמה, שורה חמישית מלמעלה, עד סיום פרק א' בדף ו' במילים אלא להתייער חולי.
שואל עכשיו אדמו"ר הזקן שאלה פשוטה, שכל מי שילמד את התניא ויבוא עם ידע מוקדם מספרים אחרים תורניים, יבוא וישאל שאלה גדולה וחזקה על התניא, שזה לא מסתדר עם מה שכתוב במקומות אחרים. מה כתוב במקומות אחרים? הנה, יש לנו, בוא נראה את לשונו של הרמב״ם. יש הרמב״ם בהלכות תשובה, כותב ככה: כל אחד ואחד מבני האדם, רמב״ם מדבר על האנשים שיש בעולם, עם ישראל. אומר רמב״ם, כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכויות ועוונות. ואז נותן הרמב״ם הגדרה, הוא אומר כך: מי שזכויותיו יתרות על עוונותיו, מי שיש לו יותר זכויות מעוונות, צדיק. ומי שעוונותיו יתרות על זכויותיו, רשע. מחצה למחצה, בינוני. אז אם כך, הרמב״ם אמר במפורש בהלכות תשובה, שמספיק שיש לך יותר זכויות, אתה כבר צדיק. ובינוני זה מחצה על מחצה. זה ממש לא מתאים ממה ש... מה שאמרנו עד עכשיו, זה לא חידוש רק של אדמו"ר הזקן, הרי הבאנו לזה הוכחות מהגמרא וכו', אבל איך זה מסתדר עם ההגדרה של הרמב״ם? והרמב״ם עוד מעריך בהלכה הבאה שם, ואומר שזה לא רק אישי, אלא הוא אומר, תסתכל על כל המדינה. יש מדינה שאתה יכול להגיד, המדינה הזו צדיקה, מדינה בינונית ומדינה רשע. אז איך זה מסתדר? זה השאלה עכשיו שאדמו הזה כן שואל. הוא לא מתעלה מהרמב״ם הזה, הוא הולך, הוא בא להסביר עכשיו את הרמב״ם. הוא אומר כך: ועד אמרינן באלמה, זה מה שאומרים בעולם, בעולם אין כוונתו בשוק. שתלך לשוק ותראה, תשמע מהאנשים ברחוב מה הם אומרים. אלמה הכוונה היא בעולם התורה. מה שכתוב בעולם, דיינו הרמב״ם, רש"י, תוספות, כל המקומות שאתה תפתח, שתחפש התייחסות לנושאים הללו של צדיק, בינוני ורשע. מה כתוב שם? דמחצה על מחצה מקרי בינוני, ורוב זכויות מקרי צדיק. מספיק רוב. איך אמרנו אצלנו שאפילו עבירה אחת כבר רשע? לכאורה זה לא מסתדר. עונה אדמו"ר הזקן תשובה פשוטה, הוא אומר, תדע לך כלל, שכשאתה שומע כינויים ושמות, אתה צריך לדעת שיש באופן כללי שלושה סוגים של שמות. יש שם שקוראים לו שם העצם, יש שם שקוראים לו שם התואר, ויש שם המושל. לדוגמה, כשלוקחים אבן, למה קוראים לו אבן? זה שם העצם. הוא אבן, שם העצם שם. כשאתה רואה בן אדם אומר, הוא חכם, זה שם התואר. התואר שלו, שהוא בעל רמה, מעלה וכו'. חכם. לפעמים אתה לוקח וקורא לדבר מסוים בשם, וזה רק שם המושל. אני אתן לכם דוגמה. יש פסוק שאומר, לב האבן. מסירותי את לב האבן. לב האבן. מה זה לב האבן? הלב הוא מאבן. האם שקראנו פה ללב אבן, התכוונו לשם העצם? בוודאי שלא. לשם התואר? גם לא. זה שם המושל. שאלנו את המושג אבן מעולם האבנים, וכרגע לצורך המשל, הדבקנו ללב את הכינוי אבן. זאת אומרת, שאתה רואה כינוי, אתה לא יכול לבוא ולשאול, להגיד, תבוא למי שאתה אומר, אתה רוצה אבנים, הנה פה, יש לב אבן, יש לך אבנים. תלוי מה אתה מחפש. אתה צריך לקחת את ההגדרה ולהבין מתוך הנושא מהי ההגדרה, שם התואר, שם העצם, שם המושל. אומר אדמו"ר הזקן אותו דבר במושגים שלנו. כשאתה אומר צדיק, בינוני ורשע, תלוי איפה אתה מדבר. יש מקומות שההגדרה שם צדיק, בינוני ורשע זה בשם המושל. ויש מקומות שההגדרה צדיק, רשע ובינוני זה בשם התואר. או אפילו יותר מזה בשם העצם. יש שאתה בא ושואל מי הוא צדיק או מי הוא בינוני, כשאתה שואל בתניא מי הוא צדיק, אתה שואל, תגדיר לי מהות של אדם, שאתה יכול להגיד, הוא במהות שלו צדיק. הוא במהות שלו בינוני. שמה, הכינוי, צדיק, יהיה בכינוי של שם התואר. אני מתאר אותו בתואר בינוני או בתואר צדיק, כי זה המהות שלו. ברמב״ם, הרמב״ם שמה באותו מקום, הוא קורא לבן אדם הזה צדיק לא בשם התואר, בשם המושל. מדוע? כי שמה הרמב״ם מדבר בהלכות תשובה, לפי הכללים שהקדוש ברוך הוא לפיהם קובע בראש השנה, ביום כיפור, באחרת ימי תשובה, איך לקבוע מה יהיה עתידו של האדם. אז לפי הקריטריונים שהקדוש ברוך הוא קבע, הוא קבע קריטריון כזה. אם יש לך רוב זכויות, אתה נחתם בספרן של צדיקים. אם יש לך רוב אבונות, אתה בספרן של רשעים. זה הקריטריון. אז אם זה הקריטריון, אז אני אומר, כל מי שיש לו רוב זכויות, הוא צדיק. הוא עומד בקריטריון של צדיק. לא שהכינוי שלו צדיק זה בשם התואר שהוא במהות שלו צדיק. במהות שלו הוא רשע. אבל כרגע, בקריטריון הנוכחי, לצורך הדיון הנוכחי, אפשר לקרוא לו צדיק. אבל אצלנו בתניא אנחנו מחפשים שם התואר. אז אנחנו מחפשים אדם שהכינוי שלו צדיק או בינוני יהיה דבר אמיתי ומהותי, אז במילא הגדרות הן שונות, אז אין סתירה בין מה שהרמב״ם אומר, מה שאצלנו אמרנו, עכשיו נראה את הלשון בפנים. ועד אמרינן באלמה, זה מה שאומרים בכל מקום, ברמב״ם למשל וכן הלאה. דמחצה על מחצה מקרה בינוני, שאם יש לנו חצי מצוות וחצי אבונות, ההגדרה שלו תהיה בינוני. ורוב זכויות מקרה צדיק, אומר אדמו"ר הזקן, הוא שם המושל. ברמב״ם זה שם המושל בלבד, לעניין שכר ועונש. למה שאלנו את ההגדרה צדיק ובינוני באותו הזדמנות? לפי שנידון אחר הוא בו. כי הקדוש ברוך הוא כשהוא דן בן אדם בעשרת ימי תשובה וראש השנה ביום כיפור, הוא מסתכל על רוב המעשים שלו. הוא מסתכל על המכלול. יכול להיות שבן אדם עשה עבירה, אבל יסתכלו על המכלול שלו ויגידו במכלול שלו בסדר באופן כללי, אז לא יסתכלו כל כך על העבירה הזו. יכול להיות אדם אחר עשה אולי דבר טוב, יגידו אבל במכלול שלו הוא רשע, אז לא יסתכלו על הדבר הטוב הזה. יש הסתכלות לפי... אז הקדוש ברוך הוא יש את החשבונות שלו, אבל שם הדיון זה אחר הוא בו. לא מסתכלים על הפרט, מסתכלים על הפרט כחלק ממכלול, ואז אתה מסתכל על המכלול ואתה מגיע למסקנה לפי הכלל. הפרטים לא ישנו את התמונה. ומקרי צדיק בדינו, הקדוש ברוך הוא יקרא לו צדיק בדין שלו, מאחר שזוכה בדין. זה למה הדבר דומה? שיכנסו לבית משפט, ישמעו שהדיין קבע ואמר, ראובן צדיק שמעון רשע. יכול להיות שאותו ראובן ידוע לכולם, וגם לשופט וגם לכולם, שהוא אדם הכי מושחת בעיר. כרגע, בדיון הזה הוא צדיק, זה לא אומר שהוא צדיק. כרגע, ספציפית, בדיון הנוכחי הוא צדיק. לא באנו להגדיר את האדם. בתואר, הוא קיבל תואר נוכחי. נכון, על דרך. נכון, על דרך, זכאי וחייב בדין. בדיוק, מאחר שזוכה בדין, כרגע בדיון הנוכחי, זכית, נכנסת לספרן של צדיקים. אבל זה לא אומר שכל מי שנמצא בהגדרה של ספרן של צדיקים, אז הוא בשם התואר, בשם התואר צדיק. אבל לעניין אמיתת שם התואר והמעלה, אבל אם אתה רוצה לתת לי הגדרה אמיתית, את מי אני מתאר צדיק בהגדרה אמיתית, בתואר אמיתי של צדיק, של מעלת ומדרגות חלוקות, צדיקים ובינונים. אם אני ארצה אבל לתת את הדירוג, את המדרגות, המעלות השונות, את החלוקות שיש בין צדיקים ובינונים ולתת את ההגדרה הנכונה, שם ההגדרה תשתנה. זה לא יתאים למה שהרמב״ם אומר. שם אמרו רבותינו ז"ל, שם החכמים אומרים הגדרה אחרת. צדיקים יצר טוב שופטן. מה זה צדיק? שיצר טוב שופטן, כפי שאדמו"ר הזקן ירחיב בפרקים הבאים, שופט זה לא מושל. יש מושל שהוא אומר את המילה האחרונה. ויושבים ליד המושל כמה וכמה שופטים. שופט א' אומר ככה, שופט ב' אומר אחרת. בסוף יבוא המושל והוא יכריע. אצל צדיק לא רק שהמושל הוא היצר טוב. אפילו השופט, יש רק שופט אחד, רק היצר הטוב. זה נקרא צדיקים, יצר טוב שופטן, רק היצר הטוב הוא השופט. אין עוד שופט. אין לך דעה שנייה שעולה בליבו ואומרת לו אולי תעשה הפוך. לא קיים. שנאמר, כמו שהפסוק אומר, וליבי חלל בקרבי. חלל, יש לו כמה משמעויות. חלל יכול להיות במובן של ריק, מקום חלול, ריק. חלל יכול להיות במובן, במובן כי ימצא חלל בשדה, וזה חלל במובן של אדם מת.
מה זה יצר
הטוב שלך? כרגע אמרתי, נו. שהיצר הטוב הוא היחיד שמעלה בכלל דעה בנפש שלו, של הצדיק. אין בכלל... כן? לכן הוא נקרא צדיק. אז זה לא אדם שרוב זכויות. אם יש לו אפילו עבירה אחת קטנה, אז כבר יש לו שני שופטים. יכול להיות שברוב המקרים היצר הטוב הוא השופט, אבל מפעם לפעם יש גם היצר הרע מעלה דעה. אז האדם הזה, שאם לפעמים היצר הטוב אומר דעה, ואפילו במקרה אחד היצר הרע אומר דעה, אז יש לו שני שופטים. זה לא יהיה מדויק להגיד, לא מדויק להגיד את זה, ותלוי בדרגות מסוימות של צדיקים, אלא בבחירתו, לפי לשון נתניה פה, עוד מעט נרחיב בזה יותר, אבל לפי לשון נתניה פה כתוב, כי הרגו בתענית, הוא הרג את היצר הרע שלו, הוא בחר להרוג אותו, הוא בחר לבטל אותו.
כלומר הוא לא קיים.
כרגע הוא לא קיים. עכשיו נראה עוד מעט שיש בזה דרגות, רק נסיים את כמה שורות הבאות, אז נראה פה שאדמו"ר הזקן מרמז בככה בלשונו הזהב, ככה בין השורות, אם לא מתעכבים, לא שמים לב, אבל אם מתעכבים רואים שהוא מרמז פה לדרגות מסוימות בצדיקים. אבל בואו נקרא עוד כמה שורות ואז נראה מה מרומז. אבל כל מי שלא הגיע למדרגה זו, מי שלא הגיע לדרגה של וליבי חלל בקרבי, מי שלא הגיע לדרגה שהיצר הרע מת, אלא היצר הרע קיים עדיין, השופט הזה קיים, מפעם לפעם הוא מעלה דעה ומעלה תאווה ומעלה נטייה לדברים לא טובים וכן הלאה.
יש לו רצון.
יש לו רצון לחטוא וכולי, ואז הוא נכשל גם לפעמים. אז אדם כזה, אף שזכויותיו מרובים על עוונותיו, יכול להיות שב-99% מהמקרים הוא בזכויות, אבל באחוז אחד הוא נמצא בצד השני, מהי ההגדרה שלו? אינו במעלת ומדרגת צדיק כלל. הוא בכלל לא יהיה צדיק, ומה הוא מתכוון כשהוא אומר אינו במעלת ומדרגת צדיק כלל? אפילו בינוני הוא לא יהיה. כי הרי סיכמנו קודם שבינוני אפילו אבון אחד אין לו. ולכן, על פי ההקדמה הארוכה הזו, שאדמו הזקן כל כך מרחיב בדבר, להוכיח ולהדגיש שלא יכול להיות אצל בינוני אפילו עבירה אחת, ולכן אמרו רבותינו ז"ל במדרש, לכן כתוב, עוד מעט נתעכב על המילה במדרש, אבל נקרא את הלשון, ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים, עמד ושתלן בכל דור ודור. וכולי. כמו שכתוב, וצדיק יסוד עולם. עכשיו בואו נבין כאן כמה דברים ואז נעשה לנו קצת סדר בראש מה כאן קורה. לפני שננסה להסביר את דיוקי הדברים, אותו מקום שהגמור הזקן מצטט את זה, ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים, אמנם הוא אומר, אמרו רבותינו ז"ל במדרש, אבל זה לא מדרש, זה גמרא. והגמרא אומרת כך, נראית לשון הגמרא. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים, עמד ושתלן בכל דור ודור. שימו לב, אדמו"ר הזקן, כשהוא מצטט את הקטע הזה בגמרא, פה הוא עוצר, והוא מביא כמו שכתוב וצדיק יסוד עולם, כך כתוב בתניא. אבל בגמרא יש עוד איזה כמה שורות עד הפסוק וצדיק יסוד עולם. בגמרא כתוב הלאה, שנאמר, כי להשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. הקדוש ברוך הוא יש לו מצוקי ארץ, יש לו חזקים, צדיקים, שהם המצוקים של הארץ, וישת עליהם תבל, הוא העמיד עליהם את העולם. ואמר, זה דבר אחד שאמר רבי חייא בר אבא, משיכה גמרא ואומרת, ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הוסיף רבי חייא בר אבא ואמר עוד קטע נוסף, אפילו בשביל צדיק אחד, העולם מתקיים, שנאמר וצדיק יסוד עולם. זה הלשון בגמרא. מאוד מעניין קודם כל, למה אדמו"ר הזקן אומר, שזה נאמר במדרש, כשזה גמרא מפורשת. דבר שני, למה הוא מצטט את הגמרא, לא בלשונה, הוא ככה מדלה קטע, והוא מדביק את הפסוק וצדיק יסוד עולם, שהוא בעצם נאמר בקטע הבא, והוא מדביק את זה לקטע הקודם בכלל. אלא פה אדמו"ר הזקן מרמז לנו בקצרת לשונו, שאומנם אנחנו כבר, אם אתם זוכרים, דיברנו, שאדמו"ר הזקן כתב גם ספר של צדיקים. הספר של צדיקים נשרף, לנו יש ספר של בינונים. אדמו"ר הזקן בספר של בינונים בעיקר מעריך להרחיב מה זה בינונים. אבל הוא מרמז לנו פה ושם שיש גם דרגות שונות בצדיקים. פה הגענו, אפשר לומר באופן כללי שיש לנו בקטע האחרון שלמדנו, ארבעה דרגות בצדיקים. נלך מלמטה למטה. הדרגה הכי נמוכה בצדיקים, זה הדרגה שעליהם מדבר הרמב״ם, ונקרא להם צדיק בשם המושל. זה צדיקים, לצורך דיון של עשרת ימי תשובה, רוב זכויות, נכנסת להגדרה של צדיקים, ומצוין. זה ההגדרה הכי נמוכה של צדיקים. את זה שולל אדמו"ר הזקן ואומר אצלנו, ברור שלא על זה הכוונה, כי אם יש לו אפילו מעט עוונות, אז אפילו לא בינוני. אבל על כל פנים, גם אדם שיש לו רוב זכויות, לפי הגדרה מסוימת, אפשר לקרוא לו צדיק. זה דרגה הכי נמוכה. נעלה קצת יותר גבוה, אומר אדמו"ר הזקן, יש כאלה שהם צדיקים בשם התואר. מי הם צדיקים בשם התואר? שאין לו יצר הרע כי הרגו בתענית. זה כבר דרגה שנייה. זה צדיקים כאלה שהם פשוט נלחמו עם היצר הרע שלהם. היה להם יצר הרע. הם נלחמו איתו והרגו אותו. אחרי שהם הרגו אותו הם הגיעו לרמה של צדקות שאין להם, לא עולה להם בכלל תאוות, אין להם מלחמה יותר. אין להם בכלל כלום. הם הרגו את זה, את היצר הרע בתענית. עכשיו, רק ככה בסוגריים נגיד שנלמד זה בהרחבה בפרקים הבאים, זה נראה לנו ככה מושלל, נראה לנו לא שייך. כל אחד יכול ברמה מסוימת להיות כזה. כי לכל אחד יש סוג מסוים של עבירות שהוא לא יעלה על דעתו אפילו לעשות אותו. יש סוגים מסוימים של פיתויים ועבירות, כל אחד ימצא בתרי"ג מצוות, בשס"ה למצוות לא תעשה, סוגים מסוימים של דברים שאפילו לא יהיה לו יצר הרע כזה. ניקח משהו קיצוני, ללכת ביום כיפור ולרצות לשתות כוס מים. זה, מישהו נלחם עם זה, עולה לו בראש, הוא ממש צריך להחזיק את עצמו ולא לעשות את זה? לא, לא, לא אפילו. ראש וחודם אם כן. אז לכל אחד, עבודה זרה, כל אחד יכול למצוא רשימה מספיק מכובדת של דברים שלגביהם הוא הרג את היצר הרע. לא קיים. דברים ספציפיים. אז יש אחד שהוא עשה את זה על כל התרי"ג מצוות. זה הסוג השני של צדיקים. אז אחד שהגיע לרמה הזו הוא נקרא צדיק בשם התואר. למה הוא נקרא צדיק? מכיוון שהוא התמודד, נלחם, הצליח. אחר כך אדמו"ר הזקן אומר יש סוג שלישי של צדיקים. סוג השלישי של צדיקים זה צדיקים כאלה שעליהם נאמר שראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים, עמד ושתלם בכל דור ודור. זה צדיקים שהם, לא שהם נולדו עם יצר טוב ויצר רע והם נלחמו ועבדו, הם מלכתחילה הוריד אותם הקדוש ברוך הוא לעולם. והם צדיקים שאומרים עליהם לשון רבים, צדיקים לשון רבים, שהם מועטים אמנם, נראה בעזרת השם בהמשך התניא, נקרא להם בני עלייה, ועליהם נאמר ראיתי בני עלייה והם מועטים. הם בני עלייה שהם מועטים, וזה סוג מסוים של צדיקים שמבואר עליהם שכשהם נמצאים בעולם מה הם עושים? יכול להיות שאף אחד לא מכיר אותם, יכול להיות שהם נמצאים באיזשהו לא יודע, אף אחד לא יודע עליהם, נסתרים, גלויים, לא יודעים עליהם. הם לא מתעסקים עם העולם, הם מתעסקים עם עצמם. אז אם כך, מה התפקיד שלהם בעולם? עליהם נאמר הפסוק כי להשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. ורשי בגמרא תרגם את המילים וישת עליהם תבל, אמר רשי, להיות שטות וקיום ויסוד לקיים תבל. מה זאת אומרת? הם כאלה צדיקים שבזכותם העולם קיים. הם לא צריכים לתקשר עם העולם, לא צריכים להכיר אותם בעולם, אף אחד לא יודע עליהם. הם צדיקים שיש להם כאלה זכויות, הכתוב הוריד אותם לעולם, והם בזכותם נותנים קיום לעולם. זה סוג שלישי של צדיקים. יש סוג רביעי, וזה אדמור הזקן מרמז בכך שהוא הביא את המשך דברי רבי חייא בר אבא. הסוג הרביעי זה כבר צדיק אחד, אחד, אחד בלבד, עליו נאמר, וזה מה שרבי חייא בר אבא אומר בקטע הבא, אפילו בשביל צדיק אחד העולם מתקיים, זה הקטע הבא בגמרא, זה אדמור הזקן מרמז. זה סוג רביעי, זה צדיק יסוד עולם, אבל מה ההבדל בין הצדיק יסוד עולם לאותם צדיקים שמועטים? הוא לא צדיק שהוא לא ידוע, עלום שם. הוא צדיק שהוא מתעסק עם העולם. מה תפקידו בעולם? לזכך את העולם. לקרב אנשים לתורה ומצוות, לפעול עם העולם. מתעסק עם האנשים בעולם, לקרב את כל האנשים בעולם לתורה ומצוות ולפעול עליהם. החל ממשה רבינו שתפקידו היה, וככה משה שבכל דור ודור. זה צדיק שעליו נאמר יסוד עולם. מה ההבדל בין הביטוי יסוד עולם לביטוי וישת עליהם תבל? יסוד עולם זה כמו יסוד שעליו עומד הבית. פירושו שהבית והיסוד מחוברים אחד לשני. אתה לא יכול להגיד, כאן עומד הבית, היסוד נמצא באיזשהו מקום נסתר, בכמה רחובות רחוקים מפה, שם היסוד של הבית, ופה הבית יעמוד על היסוד ההוא. זה לא הולך ככה. היסוד של העולם, פירושו שהעולם עומד על היסוד, והיסוד מתקשר עם העולם. הם קשורים זה בזה, זה עומד על זה, וזה מחבר את זה. זה סוג רביעי, זה סוג צדיק, שההתעסקות שלו זה עם העולם, והוא פועל בעולם ומזכך את העולם. זה אדמו"ר הזקן מרמז את ארבעת הסוגים הללו, ולכן הוא אומר במדרש, למרות שזה גמרא, כי בגמרא יש שתי סוגים בסוגיות הגמרא. יש בסוגיות הגמרא קטעים שבאים ללמד אותנו הלכות. מה לעשות, איך לקיים וכן הלאה. יש סוגיות בגמרא שבאים לדבר על דברים פנימיים. לא דברים שנוגעים לאיך לבצע דברים. הקטע הזה בגמרא, איפה הוא כתוב, באיזה סוג, בסוג שבא לדבר על הצד הפנימי. לכן אדמור הזקן, זה כתוב במדרש. זה בחלק הזה של הגמרא שבא לדבר על הדברים הפנימיים שמתרחשים. וזה מה שהוא מרמז כאן, על הדרגות המסוימות בצדיקים. אנחנו אבל, תפקידנו פה בתניה, לדבר על הבינוני. ואפשר לומר שעד פה, עד שתי הנקודות הללו, זה בעצם ההקדמה. אמנם היה לנו כבר הקדמה לתניה, אבל זה ההקדמה והכניסה לחלק שבעצם מה שספר התניה בא לתת ולהסביר לכל אחד. כי אנחנו הרי לא באים ללמוד כאן מה זה צדיק פלוני, איך פלוני צדיק. אנחנו לא עושים כאן מחקר על צדיקים וגם לא מחקר על בינונים. אנחנו באים ללמוד על עצמנו, באים ללמוד על הנפש שלנו, באים ללמוד איך עלינו להתמודד עם השליחות האלוקית שהבורא נתן לנו בעולם, מה אנחנו צריכים לעשות. ובעצם עד פה זה היה רק הקדמה, שנבין שהעבודה היא עבודה נפשית, פנימית, ואנחנו לא יכולים להסתפק ברוב מעשים. אנחנו צריכים להתעמק ולדקדק במהות הנפש שלנו, כדי להיות קרובים לרצון האלוקי, מה הוא דורש מאיתנו.
הוא אומר בתניה שזה ברוב מעשים.
רוב מעשים זה ברמב"ם כתוב.
לא, גם בתניה.
בתניה הוא דורש מבן אדם לא רוב מעשים, 100% של מעשים. צדיק בשם המושל. ודאי. צדיק בשם המושל חוטא. אמרנו במפורש, יש לו רוב זכויות, יש לו אבונות. אבל צדיק בשם התואר? צדיק בשם העצל? הדרגה הכי גבוהה, לא שייך אליו חטא בכלל. הוא לא נמצא בכלל בקטגוריה הזאת.
אתה יודע, אני יכול להבין 70 פנים בתורה, אבל לא בפרשנות, לא בגמרא ולא במשנה. כלומר, למה צריך לדבר תנא או המורה, ואני צריך להבין אותו ב-70 פנים?
לא אתה צריך להבין אותו ב-70 פנים.
אני ואתה וכולנו.
אנחנו לומדים את ה-70 פנים, מה שהזכרנו פה, אתה מתייחס למה שהיה כתוב קודם.
כן, ספציפי, על העניין יוצא שאנחנו נכנסים לדקויות שהם מהגמרא, הם מהתורה שבעל פה, לא מהתורה שבכתב.
די, נכון, זה הדקויות הללו.
ואם כן, אז הם עוזרים חכמים בתקנתם, שאנחנו צריכים עכשיו להתפלפל. אנחנו צריכים לדבר לכולנו, ככה אני...
אנחנו לא מתפלפלים, יש לנו משנה סדורה, דברים ברורים, אנחנו מכניסים את זה לתוך מסגרת.
לא, זה לא ברור, אתה מדבר שעה ולא ברור לי. למה צריך לכנס לעומקם של ארבעה סוגי צדיקים, שאני לומד את התניא, כלומר, אני לא מבין איך לשייך את זה לבינוניים ולתניא.
כל זה היה כהקדמה להסביר לך שההגדרות שאתה תתקל בהן בכל מיני מקומות בעת לימוד של גמרות, מדרשים, רמב״ם, רש"י, תוספות, בכל מקום תתקל בהגדרות שלא תתבלבל. תראה כתוב צדיק, תראה כתוב צדיק כזה או צדיק כזה, ותגיד רגע בתניא למדתי דברים אחרים, אל תתבלבל. זה חשוב כדי שתדע, אנחנו כרגע רק הקדמנו, שתדע להגדיר את הנפש שלך מה אתה מכיל ומה נדרש ממך. לדעת איפה אתה עומד. לדעת מה, לא בגלל שאנחנו רוצים לצאת לעצמנו נפילת הרוח שאנחנו לא צדיקים, כי אף אחד לא דורש מאיתנו להיות צדיקים. אנחנו רוצים לתת לעצמנו את החץ המתאים איך להיות בינוני. מזה נדרש מאיתנו. מה זה בינוני? וזה מה שנדרש מאיתנו. אחרי ההקדמה הזו, עכשיו בעצם אנחנו מגיעים ל... החלק בתניא שבא לדבר על תורת הנפש בצורה פנימית. אפשר להגיד שאחרי הנקודותיים, פה הגענו בעצם לנקודות. אך ביור העניין, כדי להסביר כל מה שקורה פה, אומר אדמו הזקן, על פי מה שכתב הרב רבינו חיים ויטל זיכרונו לברכה, בשער הקדושה, ובעץ חיים שער נון פרק ב'. מה כותב רבי חיים ויטל? דלכל איש ישראל, כל יהודי ויהודי, אחד צדיק ואחד רשע, לא משנה, כל אחד מעם ישראל, ואדמו"ר הזקן כופל את לשונו, כל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, זאת אומרת שלא יהיה לך כאן שום מחשבה שיש מישהו שלא נמצא בהגדרה, כל אחד ואחד, יש שתי נשמות, כל יהודי יש לו שתי נשמות. איפה זה כתוב? שיש לכל אחד שתי נשמות. נכתיב, הפסוק אומר, ונשמות אני עשיתי. הקדוש ברוך הוא אומר, מגלה לנו את הפסוק הזה, ונשמות אני עשיתי. אני עשיתי נשמות. יבוא מישהו וישאל, אולי זה הולך על כלל ישראל? עשיתי הרבה נשמות, מי אומר שלכל אחד יהיה שתיים? בשביל זה אנחנו צריכים לראות את חציו הראשון של הפסוק. הפסוק בחציו הראשון אומר ככה, כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי. רוח לשון יחיד ונשמות לשון רבים. אם הפסוק בכללותו היה מדבר על העם בכללותו, אז גם המילה רוח היה צריך להיכתב רוחות. למה הוא מתחיל בלשון יחיד? כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי. פירושו של דבר, לאותו יחיד שיש לו רוח, לאותו יחיד אומר הקדוש ברוך הוא, עשיתי לו נשמות. מזה אנחנו מוכיחים שלכל אחד ואחד באופן אישי יש שתי נשמות. שהן, עכשיו מה הכוונה בפסוק על נשמות? שתי נפשות. ידוע שיש הרי בשמות המפורטים, יש נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. אז אל תחשוב שכשכתוב פה בפסוק הוא נשמות אני עשיתי, הכוונה לדרגה שנקראת נשמה. הכוונה היא לדרגה המינימלית הבסיסית שנקראת נפש. כי הדרגה שנקראת נפש זה יש לכל אחד. הדרגה שנקראת נשמה לאו דווקא שיש אצל כל אחד בגלוי. לכן הוא אומר שהן, למה הכוונה היא בפסוק הזה? שתי נפשות. מה הם שתי הנפשות שיש לכל אחד ואחד? אומר אדמו הזקן, נפש אחת, אנחנו נדבר כאן בפרק הזה על הנפש האחת, אם תראו את הכותרת של פרק ב' ונפש השנית. מהי הנפש האחת? למה מתחילים איתה ואומרים אותה ראשונה? כי הנפש הזו נכנסת ראשונה. איך שאדם נולד, מיד הנפש הראשונה שנכנסת היא הנפש שעליה אנחנו מדברים פה. ככה כתוב, גם רש"י אומר את זה על התורה. כשהוא בפנים, יש לו עדיין גילוי אלוקי בבטן האם. אבל איך שהוא יוצא החוצה, כתוב, מי שננער לצאת ממי אמו, מיד מה נכנס ראשון? היצר הרע. הנפש הזו, נפש אחת, זה הנפש השלילית, קורא לאדמו הזקן, היא מצד הקליפה וסיטרה אחרא. הנפש האחת הזו, היא באה מהצד של הקליפה. מהי ההגדרה, מה הפירוש המילה קליפה? קליפה זה כינוי לצד של התומה. למה קוראים לזה קליפה? כמו פרי, שיש את העיקר, שזה הפרי. יש קליפה. קליפה גשמית, שיש לנו קליפה של תפוז. יש לקליפה שתי הגדרות. הקליפה מצד אחד היא מסתירה, ומצד שני היא מגינה. יש לו שתי היבטים. תלוי איזה קליפה. בנפש של האדם, שקוראים לה קליפה, יכול להיות לה שתי משמעויות, וזה כבר תלוי באדם. יכול להיות שהנפש הזו יהיה לה תפקיד של קליפה שהיא רק תסתיר על האמת. ואם האדם יסכיל, אז הוא יהפוך אותה לקליפה ששומרת ומסייעת על האמת. זה כבר תלוי בעבודה שלו. אבל מצד האדם, אם האדם לא יעבוד על עצמו, ייתן דרור ופורקן ליצר שלו, אז מה הקליפה הזו תעשה? תסתיר על האמת. היא לא תהיה מגינה על האמת, אלא היא תהיה מסתירה על האמת. זה הכוון, הנפש אחת היא מצד הקליפה, במובן הזה שהיא קליפה של פרי, והיא מסתירה על הפרי. קליפה בהרבה מקומות. קליפה זה הגדרה לצד השלילי. בהמשך נראה שיש, בהמשך הפרק הזה כבר נראה, שיש בקליפות רמות. אבל בכללות קליפה זה המסתיר על האמת. זה בקוף וזה בקף. וסיטרה אחרא. מה זה סיטרה אחרא? תרגום ללשון הקודש של המילה סיטרה אחרא. סיטרה זה צד. אחרא זה אחר. הצד האחר. יש את הצד המקורי, הצד הישר, ויש את הצד האחר. זה קודם כל, דע לך מאיפה היא באה. מה התעודת זהות שלה. מאיפה באה הנפש הזו, מה המקור שלה, קליפה וסטרה אחרא. עכשיו, מה היא עושה? היא יושבת בשקט? עצם הדבר שקראנו לה קליפה, כבר אמרנו מה היא עושה, היא מסתירה. אבל היא פסיבית או אקטיבית? היא אקטיבית. במה היא אקטיבית? אז אדמו"ר הזקן אומר, היא אקטיבית בשלושה רמות. רמה ראשונה, והיא המתלבשת בדם האדם לחיות הגוף. פעולה ראשונה, איפה היא אקטיבית? הנפש הזו שמקורה מהקליפה, איפה אנחנו מזהים אותה? איפה נפגשים איתה? היא נמצאת בדם, ומה היא עושה? להחיות הגוף. מה הפירוש? אי אפשר להבין את השורה הזו כפשוטו. כי אם נבין את השורה הזו כפשוטו, שמה הכוונה להחיות הגוף? פשוט שהוא יחיה. אז רגע, צדיק גמור שהוא חי. אז מה הוא חי? מקליפה? מסתרה אחרא? חס ושלום? הוא חי כולו מקדושה. אז אי אפשר להבין את השורה הזו כפשוטו, שהפעולה האקטיבית של הנפש הזו מהקליפה, מה היא עושה? היא מתלבשת בדם האדם להחיות הגוף. מה הכוונה? כפי ששמעתי מסבירים את השורה הזו בתניה בצורה מעניינת, אומרים שהכוונה היא כזו. במילה אחת, הכוונה היא לתחושת האגו. להחיות הגוף פירושו, שהגוף ירגיש את עצמו, אני חי, אני נמצא פה, אני חי. מה הכוונה? אני אתן דוגמה. אולי נמשיל את זה באופן ציורי, ניקח שני אנשים, יהודים, שניהם שומרי תורה ומצוות, שניהם מקפידים על קלה כבחמורה. נראים בסדר גמור. אבל נצייר לעצמנו, ניכנס ונעשה להם בדיקה פנימית, נחדור לנפש שלהם ונראה מה הם מרגישים, מה התחושות שלהם, מה ההסתכלות שלהם על החיים של התורה והמצוות. נראה שני אנשים שונים. אחד מהם חי בצורה כזו ואומר, קודם כל, ברוך השם, אני חי ונושם. אני קיים, יש לי בית, יש לי משפחה, יש לי גוף, רמח איברים שאתה גיבים, הכל בסדר. עכשיו, אחרי שאני חי ויש לי ידיים ורגליים וגוף, הכל מצוין וטוב, יש תורה, יש מצוות, אז בואו ניקח את התפילין, נשים על יד שמאל, ניקח את הרגליים, נרוץ איתם לבית כנסת, ניקח את הבית, נשים שם מזוזה, ויעשה הכל. לכאורה אנחנו עדיין לא רואים פה מה החיסרון, הכל בסדר. בואו נראה את השני ונבין מה חסר לראשון. השני, התחושה הפנימית שלו היא שונה לגמרי. השני אומר, ברוך השם יש תורה ומצוות. בתורה יש מצוות תפילין, איך אפשר לקיים מצוות תפילין? נתן לי הקדוש ברוך הוא יד שמאל שאני אוכל לקיים את המצווה של תפילין. ברוך השם יש בתורה מצוות מזוזה, איך אני אקיים מצוות מזוזה? הקדוש ברוך הוא נתן לי בית שאני אוכל לקיים מצוות מזוזה. יש בתורה מצוות לקט שכחה ופאה ולתת מעשר ראשון ומעשר שני ומעשר עני, איך אני אקיים את זה? נתן לי הקדוש ברוך הוא שדה שאני אוכל לקיים. יש מצווה בתורה לתת מעשר, אז הוא נתן לי עבודה שאני ארוויח שאני אוכל לתת מעשר. מה ההבדל ביניהם? מן הקצה מקצה לקצה, שתי קצוות. אחד אצלו תחושת הקיום האישי, זה נקודת המוצא. התורה והמצוות באה לאחר מכן. אצל השני זה בדיוק להפך. יש תורה ומצוות, והגוף שלו זה כלי שרת, זה הידיים, כמו שכתוב בספרים, שבשמחת תורה, התורה רוצה לרקוד מסביב הבימה. אבל התורה אין לה רגליים. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו רגליים, אנחנו מזיקים את התורה, אנחנו נעים הרגליים של התורה, ועכשיו התורה יכולה לרקוד סביב הבימה. אז ההסתכלות היא שונה לגמרי על כל דבר. כשהתניה אומר את הלשון, יש נפש שמקורה מהקליפה וסתרה אחרה. מה הפעולה האקטיבית הראשונה שלה? עדיין הוא לא מדבר על דברים רעים שהיא עושה, היא עוד לא מזיקה, שום דבר, היא לא פוגעת באיש, להפך יכול להיות שהיא מקיימת תורה ומצוות במילואו. מה הדריסת רגל הראשונה שלה? והיא המתלבשת בדם האדם להחיות הגוף. תן לבן אדם קודם כל תחושה, אני חי, הגוף שלי קיים. התורה ומצוות באה לאחר מכן. וכדכתיב כי נפש הבשר בדמי. זה הפעולה הראשונה השלילית של הנפש הזו מהקליפה. ההמשך יהיה על דברים נוספים שהיא מביאה, אבל זה כבר דברים נוספים. למה זה שלילי? כי ממנה, אם יש לבן אדם אגו, מיד אני אגיד לך. אם יש לבן... אז בוא אני אגיד לך. אם יש לבן אדם אגו, תחושה שהוא חי וטוב לו, אם יהיה קונפליקט מסוים בין תחושת הרצון לחיות לבין הרצון האלוקי, יהיה קונפליקט, וקורים בחיים של היום יום הרבה קונפליקטים כאלה. אז אם ההתחלה זה התורה והמצוות, אז הקונפליקט, יכול להיות שהוא נתקע בקונפליקט, אבל הוא יותר קל מתמודד עם זה. אבל אם העיקר זה הנוחות שלו, אז המסקנה תהיה אחרת. זה נקודת המוצא, כמו שנאמר הלשון, שכששני אנשים הולכים, ופתאום אחד מוצא את עצמו במעמקי היער, והשני נמצא עדיין בעיר. הם שניהם היו ביחד באותו מסלול. איך זה הגיע למעמקי היער וזה בעיר? זה לא בקפיצה אחת זה הגיע למעמקי היער, אלא כנראה באיזשהו שלב, אם נלך אחורה, אז סך הכל זה הלך פסיעה סנטימטר אחד ימינה, וזה נשאר במסלול. מהסנטימטר אחד הצידה, בסוף מגיעים למעמקי היער. אז דרך זה גם פה. התחושה, בדיוק, בנקודת הפיצול והניבות, בדיוק. התחושת האגו שעם זה יוצאים לדרך, מכאן הדרך בטוחה ליפול בידיו של הנפש הזו מצד הקליפה בסתרה. וכאן, זה ההתחלה שאדמו"ר הזקן נותן לנו זיהוי ראשון, כדי שנדע להסתכל על עצמנו נכון, ואז אנחנו בעצם נגיע ליעד הנכון, להיות בינונים, כמו שאדמו"ר הזקן רוצה מאיתנו. הנפש הזו שמקורה מהקליפה, מהסתרה אחרא, מה המשמעות שלה? מה הביטוי שלה? בנוסף לכך שאמרנו שהיא המתלבשת בדם האדם, יש לה ביטוי נוסף, ומהו? וממנה באות כל המידות רעות. הנפש הבהמית הזו, הנפש השלילית, כל המידות הרעות שיש אצל האדם, מקורה מהנפש הזו. מהם המידות הרעות? אז יש הרבה מידות רעות, מגוונים ושונים, סוגים שונים של מידות רעות. באופן כללי אומר אדמו"ר הזקן, שאם ניקח את כל המידות הרעות ונרצה לתחם אותם בסוגים כלליים, אז תדע לך שזה מארבע יסודות. יש ארבע יסודות בכלל, בבריאה יש ארבע יסודות. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כל דבר בעולם הזה מורכב מארבע יסודות. אש, רוח, מים ואפר. זה כל דבר. ההבדל בין חפץ אחד לשני בעולם, זה באיזה צורה היסודות מורכבים, במינון. כן? כמה יותר מהיסוד הזה וכמה פחות מהיסוד הזה, וזה יוצר את כל המיליוני סוגים שבבריאה, אבל הכל מורכב מארבע יסודות הללו. החידוש שלא רק אש, רוח, מים ואפר. לא רק העולם הגשמי מורכב מארבע יסודות, גם העולם הרוחני גם הוא מורכב מארבע יסודות. אותם ארבע יסודות. כמובן, כשמדובר ברוחניות, אז אותם ארבע יסודות הם יסודות במשמעות רוחנית, אבל הם בהתאמה ובדמיון לאותם ארבע יסודות שמוכרים לנו מהעולם הגשמי, שאנחנו נמצאים בעולם הגשמי. אם כל דבר בעולם מורכב מארבע יסודות, וכל עולם רוחני, או כל רמה או מצב רוחני גם מורכב מארבע יסודות, אז גם הנפש הזו, הבהמית, גם היא מורכבת. גם בה יש ארבע יסודות. אז כל המידות הרעות שיש בנפש, הם באים מארבע יסודות. וכמובן שאנחנו מדברים כרגע על הנפש שהיא באה מהקליפה והסתרה אחרא, אז זה ארבע יסודות רעים שבה. ארבע יסודות יכולים להיות טובים, יכולים להיות רעים, יכולים להיות סתמיים, תלוי איפה מדובר. כאן אנחנו כרגע מדברים על הנפש שהיא מצד הקליפה והסתרה אחרא, אז כמובן שהנפש שהיא מהקליפה וסתרה אחרא, אז היסודות שבה הם יסודות רעים.
מה זה בנשמה
לנפש? אנחנו כרגע מדברים על הנפש הבאמית, נגיע לפרק ב', נדבר על הנשמה היהודית. איך לפי הסדר? אומר אדמו"ר הזקן, מה הם ארבעת היסודות בנפש? הזכרנו קודם את שמותיהם, אש, רוח, מים ואפר. הוא אומר, יש אותם גם במובן רוחני. והוא מפרט. דהיינו, כעס וגאווה הם יסוד האש. יסוד האש שבנפש הבהמית, הוא ממציא את המידות הרעות שקשורים ליסוד האש. הוא מביא כדוגמה שתי מידות רעות שמקורם יסוד האש, מידת הכעס ומידת הגאווה. שניהם קשורים ליסוד האש. ומה הדמיון בין כעס וגאווה ליסוד האש? אז הוא מוסיף שתי מילים, שנגבה למעלה. אש בטבע שלו תמיד עולה למעלה. אתה מדליק גפרור, אתה מדליק להבה, תמיד האש עולה למעלה. למה האש עולה למעלה? יש את הסיבה שלה. מכיוון שכל דבר בעולם נמשך תמיד למקורו ושורשו, וכתוב שמקור האש נמצא תחת גלגל הירח, אז לכן הוא תמיד נמשך כלפי מעלה. אבל אש, הטבע של אש גשמית, להימשך כלפי מעלה. גם האש הרוחנית, האש הזו, שהיא מידת האש בטבע של הנפש הבהמית, היא גם דומה למאפיין של האש. הוא גם נקבע למעלה. איפה רואים בכעס את העניין הזה של נקבע למעלה? כשאדם כועס, אז ליבו מתרומם, כמובן בצורה שלילית, הוא מתגבר בצורה שלילית, אבל זה אותו מאפיין של נקבע למעלה.
יש אותו...
לא. יש בהלכה שלפעמים מותר להראות כאילו כועס, אבל לא, לא בכעס אמיתי. אפשר להשתמש בזה רק כדבר חיצוני, אבל לא בכעס אמיתי. וגאווה, כמובן שגאווה זה נקבע למעלה, כי כל המושג של גאווה שהוא מתגאה ועולה כלפי מעלה. יש המדמים את הכעס ואת הגאווה לאש במובן של הרתיחה. אש רותח, והכעס והגאווה, הגאווה קשורה לכעס וכעס קשורה לגאווה, וזה שניהם. אבל אדמו"ר הזקן לא מזכיר כאן את הנקודה של הרתיחה של האש, אלא הוא אומר במפורש שאיזה נקודה באש הוא מדמה אותו לכעס ולגאווה, את העניין הזה של ההגבה כלפי מן. עכשיו הוא עובר ליסוד השני, ליסוד המים. ותאוות התענוגים, זה שבן אדם מתאווה להתענג בכל מיני דברים. אדם מתענג מאוכל, מתענג משתייה, מתענג משירה, הוא מתענג, יש כל מיני תענוגים. התאווה הזו שאדם נמשך ומתאווה להתענג, הוא אוהב להתענג, והבהמה שבו נותנת לו את התאווה לרצות להתענג ושוב ושוב ושוב. מאיפה זה בא? זה בא מיסוד המים. מדוע זה בא מיסוד המים? מה הקשר בין התענוגים ליסוד המים? כי המים מצמיחים כל מיני תענוג. תיקח את התענוג, תיקח את המים הגשמיים בעולם. מה מים גורמים? כל התענוגות שיש בעולם, כמו שנאמר על עץ הדעת, נחמד למראה, טוב למאכל, זה דבר שגורם עונג. מה מצמיח את העץ? מה גורם לכל הדברים שבעולם שיצמחו? והם הדברים שמביאים את התענוגות, כל התענוגות שצומחים, זה בא מהמים. אז המים הגשמיים מצמיחים את התענוגים. המים הרוחניים, המים במובן של יסוד האש, סליחה, יסוד המים הרע שנמצא בנפש הבהמית, הוא מצמיח את התענוגים. עכשיו הוא עובר ליסוד השלישי, היסוד השלישי שהוא יסוד הרוח. כמובן שכל אחד מהיסודות יש אותו בצד החיובי. אנחנו הרי כרגע לא צריכים לשכוח שאנחנו מדברים על הארבע יסודות הרעים. אז היסוד הרוח, שהוא היסוד הרוח הרע שנמצא בנפש הבהמית, הוא מה הוא גורם, איזה מידות רעות באות מיסוד הרוח. אז אדמו"ר הזקן מפרט פה ארבעה דברים: והוללות וליצנות והתפארות ודברים בתהילים. זה שאדם נמשך לדברים הללו זה מידה לא טובה. מאיפה זה בא? מיסוד הרוח. מה הקשר בין יסוד הרוח לליצנות, להוללות? אז פשוט מאוד. קודם כל, בשפה המדוברת, אומרים הוא עושה רוח. מה זה עושה רוח? אין לזה שום... בתענוגים, ככה מבואר, בתאוות התענוגים, כשאדם מתענג, מתאווה זו, מתאווה אחרת, בזמן שהוא מתענג בטבע, במי שלו, הוא מרגיש שיש בזה ממשות. אתה צריך להסביר לו, תדע לך, זה דבר שלילי, זה שום דבר, סופו רימה ותולעה, עם כל הביורים שיש. אבל תוך כדי התאווה והעונג, הוא מרגיש שיש ממשות. אתה צריך לשכנע אותו ולהסביר לו שאין בזה תוכן ואין בזה משמעות. כשמדובר על הוללות, על ליצנות, על דברים בתהילים, גם בשעת מעשה כשאדם מונח בזה, הוא גם מרגיש שזה כלום. הוא גם מרגיש שזה סתם, זה שום דבר. הוא מתענג מדבר שהוא מרגיש שזה רוח. אין לזה אחיזה ואין לזה משמעות. ופה יש דיוק מעניין, שלכאורה, כשדיברנו קודם על יסוד האש, הבאנו את הגאווה כדוגמה לדבר שנולד מיסוד האש. כשמדברים פה על יסוד הרוח, אנחנו מביאים את ההתפארות כדוגמה לדבר שבא מיסוד הרוח. לכאורה, מה ההבדל בין התפארות לגאווה? לכאורה זה נראה לנו באותו משפחה. למה חילקנו והכנסנו את הגאווה לאש ואת ההתפארות לרוח? אז ההבדל הוא מאוד פשוט. אדם שמתגאה, הוא מתגאה בדבר שיש לו במה להתגאות לכאורה. יש לו מידם, יש לו רכוש גדול, יש לו תכונה טובה, יש לו משהו והוא מתגאה בזה. אז הוא מתגאה בדבר ממשי, אומרים לו, הדבר הממשי שיש לך הוא נמצא. הגאווה שבדבר זה מידה רע. בהתפארות, מה אומרים, מה זה התפארות? התפארות זה דבר שאדם מתפאר במה? במה אתה מתפאר? בכלום. הוא מתפאר פרושו, הוא מתפאר, יש לי זה, יש לי זה. מתברר שבסופו של דבר אין לו שום דבר. זה סתם רוח, אין לזה שום משמעות. זה ההבדל פשוט, בפשוט, בהבנת ההגדרות, בין המושג התפארות, שהוא קשור לרוח, לבין מושג הגאווה, שהוא קשור ליסוד האש. היסוד האחרון שנשאר לנו מארבעת היסודות, כן. מה שנשאר לנו היסוד האחרון, זה יסוד האפר. מה המידה הרעה שמקורה מיסוד האפר? אומר אדמו"ר הזקן, ועצלות ועצבות מיסוד האפר. וזה מובן בפשטות מה הקשר. הקשר הוא בכך שכשאדם עצוב, אז הוא בעצם נמצא במצב של נפילה. הוא עצוב, אז הוא ירוד. וכשאדם עצלן, אז גם כן הוא לא זז. אז העצלנות והעצבות, שתיהם קשורים לירידה של האפר. ופה רואים נקודה מעניינת. למדנו באיגרת הקודש, בחלק האחרון, אחד לפני האחרון של התניה, שם כתוב שמארבעת היסודות, מהו היסוד הכי עיקרי? מכל ארבעת היסודות, יסוד האפר. קודם כל, הכל היה מן האפר. גם כשאתה לוקח חפץ ואתה מנסה להפריד את ההרכבה של היסודות, היסוד שישאר זה יהיה האפר. כשאתה לוקח בולט ואתה שורף אותו, אז בסופו של דבר האפר מיסוד האפר הוא יישאר לך באופן מאוד קטן, כי הפרדת, לקחת לו את הרוח, את המים, את האש, אבל יסוד האפר הוא היסוד הממשי העיקרי. רואים את זה גם בצד הרוחני, עד כמה יסוד האפר הוא ממשי. בצד החיובי קודם כל, בצד הקדושה, הרי ארבעת היסודות, אם הם נמצאים בצד השלילה, הם ברור שנמצאים גם בצד הקדוש. בצד שבקדושה, מהו יסוד האפר בצד של קדושה? יסוד האפר, אנחנו אומרים בתפילה, ונפשי כאפר לכל תהיה. מה זה אפר? אפר זה הביטול, הענבה, הצניות. אז רואים שהבסיס של קדושה, המאפיין של קדושה, זה ביטול. זה הרי ההבדל בין קדושה לקליפה, קליפה זה ישות, וקדושה זה ביטול. למה יש בקדושה אחדות, התקללות, התמזגות? כי יש ביטול, אז אתה יכול להתמזג אחד עם השני. כל המידות הטובות, כל ההסתעפות של הקדושה, אם תחקור לשורש העניין, מאיפה הוא בא? מביטול. זאת אומרת שהבסיס של כל מידות הטובות בקדושה זה אפר. גם בצד השלילי אותו דבר. ראיתי בימים האחרונים איזה מחקר מסוים שכותרת שלו, שכל החוקרים של הרפואה רואים שהיום מה עומד בראש סולמה, מה הבעיה של הדור ככה, אחרי לא עלינו מחלות לב שנמצאים במקום גבוה, ועוד איזה מחלה לא עלינו שנמצא במקום גבוה, הדיכאון והעצבות הוא היום נמצא במקום מאוד מאוד גבוה בבעיות האנושות בעולם. כתוב, כך כתוב בתניה, מה הסיבה לדבר? היצר הרע, הנפש הבהמית, איך שקוראים לו, כשהוא רוצה להפיל את האדם, ובמיוחד שמגיע הרי בסוף זמן הגלות, והקליפה הולכת לקראת הסוף, אז היא מנסה ללחם עם כל הכוחות שלה, היכולת להפיל את הבן אדם בכל המידות הלא טובות, בכל התאוות, בכל הנפילות, מאיפה זה נובע? כשאדם נמצא בעצבות, אז מפה הפתח פתוח לכל הירידות והנפילות. כשאדם נמצא בשמחה, אז הוא יכול להתגבר על כל העניינים. עצבות זה השורש של הרע. מזה באים כל הדברים האחרים. לכן, כשהוא מביא כאן בענייננו שיסוד האפר קשור לעצבות, מכיוון שגם בגשמיות אמרנו, האפר הוא היסוד הכי בסיסי שממנו באים כולם, גם ברוחניות אותו דבר. האפר הוא הנקודה הכי בסיסית. על כל פנים, נסכם את הנקודה שאנחנו לומדים פה. אדמו"ר הזקן מלמד אותנו מה מאפיין את הנפש מצד הקליפה. אז דיברנו את הנקודה השנייה, בנוסף על הנקודה שדיברנו בשבוע שעבר, שהמאפיין שלו, שהיא המתלבשת בדם האדם, זה המאפיין הראשון. המאפיין השני של הנפש מצד הקליפה, שממנה באות מידות רעות. אם יש לך נפש מצד הקליפה, אז מאוד יכול להיות שיהיה מידות רעות. כי הנפש הזו, הדחף שלה זה להוציא מידות רעות.
אין לך נפש של כתוב איש.
כל אחד יש לו, אבל לא חייב שכל אחד זה יהיה פעיל בצורה כזו או אחרת. זה שלבים. יכול להיות שיהיה לו מידות רעות, יכול להיות שיהיה לו חלק, יכול להיות שהוא יעבוד על עצמם ולא יהיה לו. אבל הנפש הבאמית, אם נשאיר אותה בפרעות שלה מעצמה, אז ממנה באות מידות רעות, זה מה שהיא יכולה להצמיח. מכיוון שמדובר כאן על יהודי, אנחנו הרי מדברים על כל איש ישראל, זה היה התחלת המשפט שהוא מצטט מרבי חיים ויטל, אז אצל יהודי, הנפש הזו שהיא באה מצד הקליפה, היא לא מולידה רק מידות רעות, היא מולידה גם מידות טובות. כפי שנראה בשורות הבאות, שהנפש אצל היהודי מקורה מקליפה כזו שקוראים לה קליפת נוגה. ונוגה זה קליפה שיש בה גם טוב וגם רע. אז מהצד הרע שבה באים מידות רעות, או מהצד הטוב שבה באים מידות טובות. קודם כל נראה את השורות הבאות, ואז אנחנו נסביר קצת את המושג הזה. אומר אדמו"ר הזקן, וגם מידות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם, גם המידות הטובות שיש אצל כל עם ישראל בתולדותם, בתולדה שלהם, יש לכל עם ישראל מידות טובות. מאיפה זה בא? אז לפני שהוא מביא את המקור, הוא מביא דוגמה. למשל, איזה מידות טובות יש בטבע כל ישראל בתולדותם? כמו רחמנות וגמילות חסדים. אז הוא אומר שגם המידות הטובות הללו שיש בטבע של יהודי באות ממנה. שלא תחשוב שאם אתה רואה יהודי רחמן או גומל חסד, תגיד, או, לא הנפש האלוקית פועלת. יכול להיות שהנפש האלוקית עוד לא התחילה בכלל לפעול. רק הנפש הבהמית פועלת. הנפש הבהמית של יהודי, כמו שהיא יכולה להביא מידות רעות, היא מביאה גם מידות טובות, כי הטבע שלה נותן גם טוב. באות ממנה. מדוע? כי בישראל, כשמדובר על יהודי, נפש זו דקליפה, הנפש שבאה מהקליפה, הרי הזכרנו ואמרנו שאנחנו מדברים כרגע על נפש אחת מצד הקליפה. אצל יהודי הנפש שבאה מצד הקליפה היא מקליפת נוגה. אנחנו יודעים, אדמו"ר הזקן ידבר על זה יותר באריכות שנגיע לפרקים הבאים, לפרק ו', פרק ז', ידבר שם על שיש קליפות, שלוש קליפות הטמאות, ויש קליפת נוגה, אז הנפש הזו בישראל היא מקליפת נוגה. קליפת נוגה, ההבדל של בין קליפת נוגה לשלוש קליפות הטמאות, ששלוש קליפות הטמאות הן קליפות טמאות ורעות, ואין בהן טוב כלל, זה רע מוחלט. וקליפת נוגה, כמו שהזכרנו קודם, זה קליפה שיש בה נוגה. נוגה זה אור. יש לה, אומנם היא קליפה, אבל היא קליפה שהיא נוגה. אפשר לראות את זה גם בגשמיות, בקליפה של פרי, אז יש קליפות שראויות למאכל, על ידי תיקון ועיבוד נכון אתה יכול לאכול את הקליפה, ויש קליפות שאי אפשר לאכול אותן, אתה צריך רק לזרוק אותן. על דרך זה גם ברוחניות, הקליפה שמסתירה על הקדושה, אז אצל יהודי זה מקליפת נוגה, יש בה גם כן טוב.
למה דווקא החבלות בגלל חדרים צריכה לבוא מקליפת נוגה? למה היא לא יכולה לבוא מנפש השנייה?
שאלה מצוינת, עוד מעט אני אתייחס.
מה השאלה עושה?
למה
גמילות
חסדים
והחסדות
צריכה לבוא
באותה
קליפה?
עוד מעט נדבר על השאלה. מה אתה שואל?
זה דומה, העניין הוא שהדיבור, דיברת על תקל אלוקי, אז
לאו דווקא
האלוקית,
אז אפשר לזהות
שהוא כן.
אוקיי, זה גם נקודה. עוד מעט זה בעצם נוגע לשאלה הזו. אז מיד, רק... הנפש האדם, האדם הראשון, הראשון שחטא, כמובן. איך הוא חטא אם לא היה בו קליפה?
הוא
בחטא, הקדוש ברוך הוא ברא את הקליפה בעולם במינון קבוע, והוא רצה שזה יישאר בזה. כל חטא שהאדם עושה נותן לה כוחות יתר ומגביר אותה וכן הלאה. נחזור לענייננו. אז הוא אומר שבישראל נפש זו זה קליפה, היא מקליפת נוגה, שיש בה גם כן טוב. והיא מסוד עץ הדעת, טוב ורע. אז הקליפה של היהודי יש לה טוב, יש לה רע. עכשיו ניגש להסביר את זה קצת יותר, וניגע גם כמובן בשאלות הללו. קודם כל, מה המקור שאצל יהודי בטבע יש לו מידות טובות? איפה זה כתוב? אז זה, יש בגמרא כתוב, יש סיפור בגמרא, שדוד המלך הוא הרי... התעסק עם הגבעונים והוציא אותם, לא רצה לקבל אותם. מה היה הבעיה של הגבעונים? כתוב שהגבעונים שם יש שיפור ארוך, הם רצו שיביאו לו שבעה אנשים ממשפחת שאול, הם רצו לנקום את השבעה אנשים שהוא הרג. דוד המלך ניסה הרבה זמן לרכך את העניין, ושום פנים באופן הם לא רצו להתרכך. מה אמר דוד המלך? הם, הגבעונים, לא ראויים להידבק בעם ישראל. למה? אז הוא אמר, שלושה סימנים יש באומה זו. לעם ישראל יש שלושה סימנים, רחמנים והביישנים וגומלי חסדים. ראשי תוות ידוע, גבר, ג' ב' ר', גומלי חסדים, ביישנים ורחמנים. ואז מביאים בגמרא פסוק מקור לכל אחד משלושת הדברים הללו, והגמרא מסיימת, כל שיש בו שלושה סימנים הללו, ראוי להידבק באומה זו, ומכיוון שהגבעונים לא ראה בהם את הרחמנות, אז... קודם כל נדייק דיוק, ביישנות זה גם מידה טובה, להיות ביישן. אדמו הזקן מביא דוגמאות של מידות טובות שקיימים בטבע, אז הוא מצטט כמו רחמנות וגמילות חסדים. הוא מצטט, זה המקור מהגמרא, והוא מדלג על הביישן. הוא לא מביא את זה. למה? אם הוא רוצה לקצר ולהביא רק שניים, אז יביא את השתיים הראשונים, הרחמנים והביישנים, אז תדלג את השלישי. אם אתה מדלג עליו, פירושו שאתה רוצה לדלג עליו. מה הנקודה בדבר? אז יש על זה ביור שהרבי נתן הסבר מאוד מעניין. הרבי אומר כך. לכאורה אפשר לשאול שאלה. אנחנו פה אומרים שהיהודי הוא ביישן. מהו ההפך מביישן? אז. הזות. כן? יש גמרא במסכת ביצה שאומרת שיש שלושה עזים, עזים, שלושה שיש להם עזות. באומות ישראל עזים שבאומות. בבעלי חיים כתוב הכלב הוא העז שבבעלי חיים, התרנגול הוא העז שבעופות, ואז יש בגמרא אומרים יש עוד כאלה, עוד כמה. על כל פנים, מבין כל האומות, מי האומה שיש לה עזות? ישראל. רואה אפשר לבוא ולשאול שזה סותר. במקום אחד אתה אומר שעם ישראל יש לה עזות, במקום אחד אתה אומר שעם ישראל יש להם בשנות, אך יש שתי דברים הפוכים. רב אומר שבטבע של עם ישראל, ביסוד שלו, כשהם נוצרו מאז אברהם אבינו, יש להם עזות. אבל באיזשהו שלב לקחו להם את העזות. נראה בגמרא, כשהגמרא מביאה פסוקים, מקורות לכל אחד משלושת המידות הטובות. איפה המקור שיש להם ביישנות? איפה זה התחיל הביישנות? כתוב בגמרא, ביישנים דכתיב, מביאים פסוק ממתן תורה, בעבור תהיה יראתו על פניכם. זה כתוב שם בסיפור של מתן תורה בספר שמות. אבל רבי אומר שמעט מתן תורה, התורה מתשת כוחו של אדם, והתורה גרמה להם לשנות את הטבע הקודם ולהיות ביישנים. כשהגמרא אומרת ביישנים, היא מתכוונת מאז מתן תורה. וזה מעניין, ככה בסוגריים, זה הרבי כותב פעם איזה מכתב למישהו, אומר לו למה שמדובר על דברים של הפך הצניעות, אז רואים בעולם שלא מתביישים, כותבים את זה בראש חוצות, ועוד יש כאלה שמקבלים אולי אפילו פרסים על כל מיני דברים. למה כשמדובר על דברים חיוביים, למה מתביישים? צריך גם כן, אי תגיד מתביישים כי זה הטבע. אומר, הטבע של הבושה זה עם כללי התורה, התורה נותנת בושה. אבל אם זה מנגד לתורה, אם זה לא הולך לפי התורה, אז אתה צריך להישאר עם הטבע של האור, זה לא יכול להיות. זאת אומרת, מה בעצם לחזור לענייננו? האדמו"ר הזקן מביא כאן את הטבע מאז מתן תורה. הוא מדלג על ביישנים כי יהודי אחרי מתן תורה השתנה באמת הטבע שלו. אז הטבע של יהודי אחרי מתן תורה זה באמת להיות ביישן. האדמו"ר הזקן מדבר על התולדה כפי שהיא הייתה במקור. התולדה מהבסיס, עוד לפני מתן תורה אפילו, כל איש ישראל ביסוד, איך הטבע של היהודי במהות שלו, זה רק רחמנות וגמילות חסדים. הוא לא מביא ביישנים. ביישנים זה טבע שני, זה טבע שהם קנו לאחר מכן. כל מיני זה לדיוק הזה. עכשיו נשאלה שאלה, למה מקשרים את העניין? אפשר לשאול את השאלה אולי בסגנון אחר. גמילות חסד זה מצווה. זה מצווה בתורה. לא סתם מצווה. גמילות חסדים זה המצווה שהיא גדולה מאוד, אין כמוה. אז למה אתה אומר שגמילות חסדים קשור לקליפה? קשור לקליפה וסדרה אחרה, גמילות חסדים? גמילות חסדים זה קדושה. אז התשובה היא מאוד פשוטה. אבל היא תהיה יותר ברורה אם נלמד עוד 3 שורות, 4 שורות, ואז הדברים יהיו יותר ברורים. נראה עוד כמה שורות. מה שאין כן, אומר אדמו"ר הזקן, כשאנחנו דיברנו על נפש של יהודי, נפש בהמית של יהודי, הגדרנו אותו. אמרנו, נפש בהמית של יהודי, יש לו מידות טובות, יש לו מידות רעות. מה שאין כן נפשות אומות העולם, כשמדובר על הנפשות של גוי, הן משאר קליפות מאוד שאין בהן טוב כלל, כמו שכתוב בעץ חיים שער מלטט פרק ג'. כשמדובר על הנפשות של האומות, הם לא דומים לנפשות של יהודים. נפש של גוי הוא בא מהשלוש קליפות הטמאות. שלוש קליפות הטמאות אין שם טוב ורע, זה רק רע. במילא בנפש של גוי אין מושג של טוב. אי יבוא וישאל, יש גוי שיש לו כן רחמנות וכן גמילות חסד? אז הוא עונה, וכל טיבו דאבדין האומות עובדי גילולים, האומות, המילה עובדי גילולים זה תוספת של הסנזור, אפשר לקרוא את זה בלי זה, וכל טיבו דאבדין האומות, כל הדברים הטובים שאתה רואה שהאומות הגויים עושים, אל תתרגש, זה לא טוב. לגרמי הוא אבדין, הם עושים את זה לעצמם, לתועלת שלהם. וכדי איתה בגמרא, על פסוק וחסד לאומים חטאת, אומרת הגמרא, מה פירוש וחסד לאומים חטאת? כשהלאומים עושים חסד, זה חטאת, בכלל זה חטא, זה לא חסד. למה? שכל צדקה וחסד שאומות העולם עושים אינן אלא להתייער. זאת אומרת כך, אפשר לדרג את מושג החסד לשלושה מדרגות. נלך מלמעלה למטה. החסד הכי אמיתי, לא למדנו עליו עדיין פה בפרק, החסד הכי אמיתי הוא חסד שיבוא מהנפש האלוקית, הוא חסד שיבוא מהתרי"ג מצוות, הוא חסד שיהודי עושה כי כך ציווה הקדוש ברוך הוא. זה חסד אמיתי, חסד ברמה הנכונה והכי גבוהה. למטה מזה זה חסד של נפש בהמית של יהודי, שהוא עושה חסד לא בגלל שזה כתוב בתורה, לא בגלל שככה הקדוש ברוך הוא ציווה, הוא עושה חסד כי זה הטבע שלו. זה הרגע שלו, זה הטבע שלו. הקדוש ברוך הוא התביע בו טבע לדאוג לשני. הוא לא עושה את זה לעצמו, הוא לא עושה את זה בגלל שהמצפון שלו לא ייתן לו לעבור ליד המסכן ולא לתת לו איזה מטבע, ואם הוא יעבור ולא ייתן לו, הוא לא ירגיש נוח, אז הוא נותן לו. זה נתינה בשביל המצפון שלך. זה חסד, כי באמת אתה דואג לשני. אתה רוצה לתת לו. אבל זה לא בגלל המצווה שבדבר, או בגלל שזה רצון השם. זה בגלל שזה הטבע שלך. יש את החסד ברמה הכי נמוכה, זה חסד של גוי. למה הוא עושה חסד? כי יהיה לו בזה אינטרס. יהיה לו בזה תועלת. איזה תועלת? או תועלת גסה שהוא רוצה שיכתבו עליו בפרסומות, שיתנו לו כבוד, שכולם יגידו לו, או המצפון שלו לא נותן לו. לא משנה מה, תחפור ותחפש ותלך. בסופו של דבר, תמצא את הנקודה ותראה שזה בעצם נובע מהרצון שלו. רק נשלים את המשפט בעוד כמה נקודות שיהיה יותר ברור, ואז אולי זה גם יענה על השאלה. ואז במילא, כשאתה שואל למה מייחסים חסד ורחמנות לבהמה, לא, חסד ורחמנות לא חייב להיות לנפש הבהמית. תלוי, כרגע אנחנו פשוט מדברים על הנפש הבהמית. אנחנו מגלים לנו שהנפש הבהמית יש לה גם כן רחמנות וגמילות חסדים. אבל רחמנות וגמילות חסדים במצד האמיתי שלה, בצד היהודי שבה, זה צריך לבוא מלמעלה. זה כתוב ההבדל בין אברהם אבינו לישמעאל. אברהם אבינו הוא חסד בתחום של הקדושה. ישמעאל הוא חסד בתחום של הקליפה. איך אפשר לזהות את ההבדל בין חסד אברהם או חסד ישמעאל? גם ישמעאל עושה חסד, גם אברהם עושה חסד. מה ההבדל ביניהם? אברהם, מכיוון שהוא חסד מצד הקדושה, לא מצד נפש הבהמית, אלא ברמה הכי גבוהה מצד הקדושה, הוא עושה את זה לא בשבילו אלא בשביל השני, אז קודם כל הוא ייתן קודם כל לשני. מה הוא ייתן לשני? את המובחר ואת הטוב. אם יישאר הוא ייקח לעצמו. הוא קודם כל דואג לשני. הוא קודם כל חושב על השני, לא על עצמו בכלל. אם זה חסד אבל של ישמעאל, הוא גם מוכן לתת לשני. אם יישאר, אם יהיה הרבה, אם יהיה מספיק, הוא מוכן לתת לשני. למה לא? אבל הוא לא ייתן לשני לפני שהוא ישמור לעצמו, שהוא חלילה לא יתרושש ולא יישאר בלי כלום. אז אם אתה רואה נתינה טכנית, לפעמים לא תוכל לזהות. אתה אומר, הנה, זה נותן וזה נותן. אבל אם תחפור בעומק העניין, יכול להיות שזה נתינה של ישמעאל וזה נתינה של אברהם. זה נתינה של העיקר וזה נתינה של השוליים, של התפל. ולכן גם כתוב באחד המקומות שאברהם, כשבא מסכן, לבקש. ואחרי, אתה רוצה לתת לו, ואחרי כמה זמן מתברר שהוא לא צריך, הוא אומר לך, לא, אתה יודע מה, הסתדרתי, לא צריך. מה תהיה התגובה של אברהם? הוא ישמח, ברוך השם, הוא לא צריך. אבל תבוא לישמעאל, והוא רוצה לתת כי הוא מחפש. הוא אומר, אני לא צריך. לחס, מה פה שאתה לא צריך? הרי אני כבר הוצאתי את זה בתקציב, אני רוצה לתת, כבר פרסמתי. הוא יחס, מה פה שאתה לא צריך? אצל היהודי הוא ישמח שהוא לא צריך, אבל אצל הישמעאל הוא יצטער שהוא לא צריך. זה פשוט הבדל מן הקצה אל הקצה, מאיפה זה נובע החסד, אם זה נובע מנפש בהמית או נפש אלוקית, או אצל גוי זה בא מהרע המוחלט. פה חייבים להוסיף הערה אחת, שבין הגויים יש גם הבדל. לא כל הגויים אותו דבר. יש גויים שהם נקראים חסידי אומות העולם, הרמב״ם כותב עליהם שיש להם חלק לעולם הבא. חסידי אומות העולם, הנפש שלהם היא מקליפת נוגה, כמו דומה, לא לגמרי, אבל דומה לנפש הבהמית של יהודי. לכן אצל חסידי אומות העולם שייך שיהיה חסד לא לגרמאיו, כמו שהוא אמר, לא להתייער, אלא חסד באמת. כי הם ביצירה שלהם, הבורא הכניס להם נפש ברמה קצת יותר גבוהה. לכן לא כל אחד יכול לבחור להיות חסידי אומות העולם. אם הוא נולד כזה עם נפש מיותר גבוהה, הוא יהיה חסידי אומות העולם. ולא, זה לא יעזור שום דבר. אז הוא יהיה, זה גם לא בבחירתו, זה כמו שיש בעלי חיים שבטבע שלהם הם אכזריים, אז זה הטבע שלהם, לא יעזור שום דבר. זה כתוב באחד המאמרים של הרב צמח צדק, שיש, כידוע במרכבה העליונה, יש ארבעה פנים במרכבה. פני אריה, פני שור, פני נשר, פני אדם. ויש, זה ארבע פנים במרכבה העליונה, שיחזקאל הנביא ראה, וכתוב שיש ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם, הדמות כמראה אדם של הכיסא זה לא אותו פני אדם שבמרכבה. רב עצם הצדק אומר, שמפני השור שבמרכבה, נוצרו כל הבהמות שבעולם, הנפשות שלהם. מפני אריה שבמרכבה, נוצרו הנפשות של כל החיות שבעולם. מפני נשר שבמרכבה, נוצרו כל העופות שבעולם. מפני אדם שבמרכבה, נוצרו הנפשות של חסידי אומות העולם. אצל יהודי, זה אדם שעל הכיסא, זה משהו הרבה יותר גבוה, משהו אחר לגמרי. וזה הכוונה פה בתניה, פה אנחנו מדברים על שתי הסוגים הללו. ובקשר לזה יש גם סיפור מעניין, שכשאדמור הזקן ישב כידוע במאסר הידוע, שיוטט כסלב, אנחנו חוגגים את יום הגאולה של אדמור הזקן. ויש את הסדר של החקירה שאדמור הזקן עבר ביותו במעצר, החקירה הייתה מלווה עם שאלות שונות שקשורים לתוכן של דברים שהוא כתב בספרי החסידות. כי ההלשנה שהייתה על אדמור הזקן הייתה כזו שצערנו זה בא גם מאחינו בני ישראל, שהעתיקו והעבירו הרבה דפים וחלקים ממאמרי אדמור הזקן לממשלה הרוסית בדברים שהם לא יבינו את המשמעות או יבינו את זה לא נכון, וזה יהיה כעילה נגדו. ובחקירה שהיום, היום כבר לפני כמה שנים, יש את התיק החקירה כולו ממש כמו שהוא היה, את כל השאלות והתשובות בצורה מפורטת, בצורה מעניינת, רואים ממש הכל שהוציאו מהגנזכים שלהם ברוסיה. אז שמה יש את כל השאלות, ועל כל שאלה אדמור הזקן ענה תשובה מפורטת שהיא תירד אפילו לרמה של הגוי שישב וחקר אותו. השאלה האחרונה, נדמה לי שהיה שם 22 שאלות, השאלה האחרונה הייתה שאלה שנוגעת לסוף פרק א' מה שכרגע למד בבתניה, והשאלה הייתה ששאלו את אדמור הזקן אותם גויים, איך כתבת בתניה שאין לגוי טוב כלל וכל מה שהוא עושה זה רק לגרמיו ורק להתייער, וזה הגויים שאלו, זה בעצם פגיעה קשה במעמד של הגוי. אז שהגיע לשאלה הזו, אז אדמור הזקן נסתכל עליהם, חייך ככה חיוך חכם, והם קלטו את החיוך ובזה הסתיים העניין, וזהו, לא ביקשו שום הסבר. אחר כך אדמור הזקן הסביר מה היה פשר החיוך שהם קלטו את העניין, אמר להם, החיוך בעצם הוא העביר להם מסר, כל השאלות הקודמות עניתי והשתכנעתם, אתם באמת רוצים להשתכנע שזה ככה, עדיף שזה יישאר לכם בסימן שאלה ונמשיך הלאה, והם באמת העדיפו לא לשמוע את ההסבר על העניין. אבל אנחנו יכולים להסביר את זה ולהבין את זה שככה זה.